שלום וברכה. אנחנו היום נמשיך בלימודנו המרתק והנפלא בספר עולת ראייה. חלק א', מאת רבנו הגדול, הרב קוק, זכותו יגן עלינו אמן. והגענו לפסוק, אני חושב, ירעם הים ומלואו, נכון? בעמוד רשתת במהדורה הישנה, ובמהדורה החדשה זה בעמוד משהו אחר. יש לכם, כן? ירעם הים ומלואו, יעלות השדה בכל אשר בו. איזה עמוד זה אצלכם? רש י' ג'. כלומר, עמוד רשתת במהדורה הישנה, עמוד רש י' ג' במהדורה החדשה. ירעם הים ומלואו, יעלות השדה וכל אשר בו. כשהתחדשו חיי האדם, השכליים והחברתיים לטובה ולברכה, על ידי ההופעה האלוהית מאור השם אשר תבוא עליהם, זה מה שלמדנו מקודם, ישמחו השמיים ותגל הארץ ויאמרו בגויים השם מלאך, תביא עימה הופעה זו חידוש רב לטובה ולהרמת ערך בכל היקום כולו. זאת אומרת, מאחר והאדם קשור גם לקוסמוס, אז ממילא ממילא תיקון האדם מביא גם עלייה קוסמית. הרי אמרנו, ויאמרו בגויים השם מלאך, ואז יש איזה השלכות על הים ועל השדה. מה? כיוון שהאדם הוא התמצית של ההוויה, ממילא עילוי האדם זה עילוי ההוויה. הגיוני או לא?
זה סגולי,
לא? לא. זה ממשי. זה דבר ממשי ביותר. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא רואה אותך, אומר, וואו, היה כדאי לעשות את המפץ הגדול. תראו איזה צדיק יצא מזה, אחרי 15 מיליארד שנה. נכון? יש איזה יחס בינך לבין כל השרשרת, הגיאולוגית, האבולוטיבית והקוסמולוגית שהגיעה עדיך, גם בתחום הפיזי וגם בתחום הרוחני-מוסרי. כל זה מחובר. כמו שכתוב, ויאמר אלוהים, נעשה אדם. מה זה נעשה? כל הבריאה השתתפה בבריאת האדם. נעשה ביחד. בסדר? אז זה מה שאומר כאן, אני שוב חוזר למשפט. כשהתחדשו חיי האדם השכליים והחברתיים לטובה ולברכה על ידי ההופעה האלוהית מאור השם אשר תבוא עליהם, שהשם מלאך, תביא עם ההופעה הזו חידוש רב לטובה ולהרמת ערך בכל היקום כולו. גם חיי הים הרחוקים כל כך מחיי האדם במושג ובשיתוף יחוסים התעוררו בתוכן חיים חדש מרעים בכל המון, המגיע להקשבת האדם ורגשי ליבו, ותתבטל האדישות והנתיקה של חלקי היקום זה מזה. מה זה חלקי היקום האדישים זה לזה? האדם והטבע. היה יהודי אחד בשם פרנץ רוזנצווייג, שמעתם עליו? כתב ספר, שמעת עליו? כן. כתב ספר בשם כוכב הגאולה. מה זה כוכב הגאולה? כוכב זה מגן דוד. איך הוא בונה את המגן דוד? מגן דוד זה משולש ועוד משולש, נכון? עושים משולש ועוד משולש, ואז שנו מגן דוד. המשולש הראשון זה שהשפיץ שלו כלפי מעלה מציין את אלוהים, העולם, האדם. אלוהים בראש הקודקוד של המשולש, העולם והאדם בבסיס, בשני הקצוות של הבסיס של המשולש. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאלוהים, במהלך העולם, מתגלה בשני צינורות זרים זה לזה. הציוויליזציה, התרבות האנושית, נתקע את האדם מן הטבע. נכון? כן או לא? יש ניתוק. הניתוק הזה הוא מצער מאוד, כי זה חבל שמשהו בתוך חיי האדם מנוכר לחיי הטבע, והטבע עם האדם, יש אפילו מלחמה בין האדם לבין הטבע. אומרים שהאדם הוא היצור שהרס הכי הרבה את הטבע, מצד שני הוא שכלל את הטבע. ויש ניסיונות לפעמים לחזור אל הטבע, והם הופכים להיות ניסיונות ברבריים וכדומה. על זה אומר פרנץ רוזנצווייג, בוא נראה את המשולש השני. המשולש השני, כשמרכיבים אותו על גבי המשולש הראשון, והקודקוד שלו כלפי מטה, אז הקודקוד הימני מחבר בין אלוהים לבין העולם. הקודקוד הזה קוראים לו בריאה. הקודקוד השמאלי מחבר בין אלוהים לבין האדם. קוראים לזה התגלות. והקודקוד התחתון מחבר בין האדם לבין העולם, וקוראים לזה גאולה. כלומר, יש פיוס. באחרית הימים אנחנו רואים איזשהו פיוס בין האדם לבין הקוסמוס. וזה דבר נפלא שמופיע, מתחיל להיות מושקף כשהאנושות מתקנת את עצמה. לפעמים מנסים להקדים את הזמן ואומרים, בעלי חיים הם יותר טובים מבני אדם. אני רוצה רק חיות אצלי בבית, לא רוצה בני אדם, שונא בני אדם. כן, אז חבל. כן, אתה מוותר בעצם על המשימה היותר אצילית של הבריאה, שהיא תיקון האדם. אבל אחרי שהאדם יתוקן, אז תהיה התפשטות על הים ועל השדה. כן, ירעם הים, ומלוא. מה זה הים? זה מה שרחוק מאיתנו. למה? כי הים מכסה על כל מה שיש בו. אז מה שאומר כאן, גם חיי הים הרחוקים כל כך מחיי האדם, במושג ובשיתוף יחוסים, מה זה? השתתפות של היחס שלנו אליהם. כן? כלומר, מערכת יחסים, תקרא לזה. יתעוררו בתוכן חיים חדש, מראים בכל המון, המגיע להקשבת האדם ברגשי ליבו, ותתבטא לאדישות והנתיקה של חלקי היקום זה מזה. כן. מה, זה יעלות השדה בכל אשר בו. זה ההמשך. אנחנו מדברים בהתחלה על הים. לא הגענו לחלק השני של הפסוק. כן. כי אחדות היצירה, על ידי התגלות אור היוצר האחד המייחד את כולם בייחודו, תחבר את כל החוליות של ההוויה בקשר ייחוסי, מלא אהבה ורגש וירעם הים ומלואו, גם בלב האדם ונפשו פנימה. וחיי השדה, המקורבים יותר לחיי האדם. כן, השדה, אני מבקר בשדה. ויהי ביותם בשדה, שם קין והבל היו. מצד שיתופם בחיים של יבשה, הם התקרבו כל כך אל הלב ההוגה והמרגיש, עד שלא רק רעמם והמייתם הכללית תשמע, אלא גם פרטיות החידוש של אושרם וטובתם המחודשת, תמלא את הלב שמחת נפש חזקה, המתבטאת בעליצות ויעלוץ השדה וכל אשר בו. בסדר? ומה העולם הגלוי, המקורב אלינו, יתקרב עוד יותר, לפי הקרבה המעגלית אל האדם. עד כאן ברור?
מה זה
ירעם? ירעם? מלשון רעם.
איך זה מתקשור לאדם שהאדם מעלה?
מה, האדם ישמע את הרעם הזה. ישמע את השייכות, את ההמייה שבאה מן הים אל האדם. יש במסכת עבודה זרה דיון לגבי אלעזר בן דורדיה, שהוא ביקש רחמים. כתוב, הרים וגבעות בקשו עליי רחמים. אחר כך הוא פנה אל הכוכבים ולשמש ולריח, בקשו עליי רחמים. שואלים התוספות, עם מי הוא דיבר? עכשיו, לא רק זה שהוא דיבר, הם ענו לו. כתוב בגמרא שענו לו. אמרו לו, עד שאנחנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, וכל מיני דברים כאלה. אז התוספות אומרים שתי אפשרויות. או שהוא היה מספר לעצמו, שזה מה שהם אומרים לו. כן, זה כמו שאתה אומר, הנוף הזה מדבר אליי. כן, באמת הוא דיבר אליך, הוא לא דיבר. אז זה הרגשה סובייקטיבית. אפשרות שנייה, שהיה מדבר עם השר של הנבראים האלה, עם המלאך. זאת אומרת, היה לו שיח עם הרוחניות הכללית, עם הרצון הכללי, שנמצא בתוך הנבראים האלה. זה המשמעות של הפירוש הראשון. יש העולם הוא, איך אמר שופנאוור, זה רצון וציור. העולם זה רצון. הרצון הזה מתבטא באופנים שונים. לפעמים באופנים סתומים, באופן שאתה לא רואה רצון, אבל יש רצון. לכל. ודאי, בכל יש רצון, בדרגות משתנות של אפשרות קליטה מצדך. אתה לא תמיד יכול לקלוט את זה. נגיד, התפוח שנפל על הראש של ניוטון, כנראה שהוא לא רצה ליפול על הראש של ניוטון. אז ככה זה קרה לו. כן? אבל קשה לומר שאתה יודע על הרצון הספציפי הזה. זה לא עובד ככה. יש בשבטים פרימיטיביים, יש מה שנקרא אנימיזם, שמייחסים רצון ונפש לכל יצור. כן? גם לכיסא שעליו אתה יושב וכו'. כן? אז זה לא ככה ביהדות. יש מה שנקרא נפש הכללית. אדם הראשון נתן שמות. מה זאת אומרת נתן שמות? מטרה, תכלית. יכול להיות, כן.
למה ההסבר הראשון זה
משל? זה מה שהוא אומר, שהוא היה מדמה, שזה מה שהם אומרים לו.
למה לא להגיד שכל הסיפור זה משל?
כל הסיפור, מה אתם מכיר הסיפור משל? מה, לא היה אדם בשם אלעזר בן דורדיה? אולי לא, בסדר. אנחנו לא ניפול מהכיסא אם יתברר שלא היה אדם כזה. אבל למה לא לומר שהיה? במיוחד שרבי בכה, נכון? ואמר, יש קונה עולמו. אבל נמשיך. אז, ירננו עצי היער מלפני השם. קיווה לשפוט הארץ. אז מה זה היער? כן? דיברנו על הים ועל השדה. אבל מה זה יער? מה ההבדל בין יער לשדה? ביער יש בלגן. היער בו מתגלה בעת אשר העולם מלא תוהו, אי הצדק שבעולם החי, ומלא טורפים, אשר החזק רומס את החלש ממנו. כן, זה חוק הג'ונגל. כן? בג'ונגל קשה לחיות. כן. והעצים המשמשים את בניין היער ועומדים בתור מגינים על ההוויה הגנוזה בספרי היערים, הרי הם כמתאבלים על גורל הווייתם, להיות מוכנים לשוחח על עולם מלא רשע ושוד. העצים אומרים לקדוש ברוך הוא, מה עשינו? מה, למה? מה, רגע, אתה רואה בגללנו נמרים טורפים איילות, פילים טורפים, לא יודע, זה סקנדל, מה אתה נותן לזה להיות? כן? אז היער הוא אבל, מסכן היער. הנה, בהופיע אור השם, המלא צדק ומשפט, בהתפשטותו בהוויה כולה, ביסוד קדושת האדם אשר תתפשט על כל היקום לעמידו במצב המתאים לצדק ומשרים, הכל ימלא רינת קודש. ואז ירננו עצי היער מלפני השם, כי בא לשפוט את הארץ, כלומר שאותו יהיה צדק פה. וימצאו אז את צביונם המלא בתקופת הווייתם הארוכה, שכל המצב של העבר היה מעבר לאותו המעמד המאושר אשר בו יבוא בהופעת קדושת השם באור המשפט העליון המקיף את כל היקום ומביאו להם מרום תעודתו, כי בא לשפוט את הארץ. כן. יש ביטוי, הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם. מה זאת אומרת שהם שואגים לטרף? איך כפיר אוכל? הוא טורף. מוצא איזה איילה, אוכל אותה. זה ברברי, זה פראי. אבל זה ככה הוא אוכל, מה הוא יכול לעשות? אבל הוא היה רוצה לבקש מאל אוכלם. כלומר, בתוך השאיפה הפראית הזאת, נמצאת השתוקקות סמויה אל אור השם, שהוא יהיה מקור המזון. זאת אומרת שגם בעולם האנושי יש כפירים. הכפירים, הם מקדמים את העולם. איך אומר הרב קוק? באורות, בלי רשעים, העולם לא יתקדם. צריך שיהיו רשעים. הרשעים יש להם עוז, עוצמה, כוח. אבל ברור שגם הרשע, הוא מתאבל על ניצחונו. הוא היה רוצה שהעולם יהיה עולם טוב יותר, צודק יותר. כן. נכון, נכון. זאת אומרת, צריך לחכות לזמן שזה לא יפר את האיזון. זה כל הדיונים על הפסוק, וישבתי חיה רעה מן הארץ. מה זה וישבתי חיה רעה מן הארץ? האם יש שינוי באופי של החיות או לא? הרמב״ם כתב שלא, רק שלא יהיו חיות רעות. אבל באיגרתו לחכמי מונפלייה, אשר בצרפת, הוא כותב שגם אריסטו הסכים שיכול להיות איזשהו שינוי באופיים של החיות עם הזמן. כלומר, הוא בכל זאת כן נוטה לקבל את הרעיון שיש שינוי באופי של בעלי חיים. כן. כן.
מה ההבדל בין
עליצות לרננה? עליצות? זה לא רננה. עליצות זה עליצות, רננה זה רננה. לרנן, הכוונה שהם יוצאים מאבלם. וככה הוא הסביר, נכון? סתם העצים הם אבלים, והם יצאו מן האבלות, אז ירננו. ואילו יעלוץ, הכוונה, בלי לצאת מאבלות, רק שיתגלה כוח האהבה האלוהית הפונה גם אל השדה. כן. תעודתו מטרתו, ייעודו, תעודה זה ייעוד. הלאה, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. הפסוק הזה, אחינו הספרדים אומרים אותו פעמיים. יש מגיעים ואומרים הודו בבוקר, אומרים הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו, ואחר כך ויברו שיעין. ככה נוסח הספרדי. אבל זה לא כזה משנה. מה שחשוב לנו זה להבין מה הפסוק אומר. אבל אני מנצל את ההזדמנות כדי לתקן טעויות שהשתרשו בסידורים לאחרונה. טוב, הודו לשם כי טוב כי עולם חסדו. אחרי ההופעה של האורה האלוהית על היקום כולו, אחרי שיתוקן כל המצוי בכל מילואו, יבורר, כי הכל הוא טוב גמור. כן, זאת אומרת, לפי הרב, ההודו לשם כי טוב, זה לא דבר שמתחילים איתו. הרי איך התחלנו את כל המזמור הזה? הודו לשם, לא אמרנו כי טוב. הודו לשם, קראו בשמו. ואז מה אתה אומר? הודו לשם כי טוב. זה בסוף. בסוף אתה תאמר שהכל טוב. בהתחלה אתה לא יכול להגיד את זה. אתה יכול להגיד, הודו לשם, אתה רואה את הדברים הגדולים, הטובים, אתה גם מודע להרס ולרע. אבל כשתגמור את כל התהליך, תוכל להגיד, הודו לשם, כי טוב. אחרי ההופעה של האורה האלוהית על היקום כולו, אחרי שיתוקן כל המצוי בכל מילואו, יבורר כי הכל הוא טוב גמור. אף על פי, שבהשקפה על חלקים מיוחדים שבמציאות איננו נתקלים בחזיונות רעים מאוד. כל זה בא מתוך שאיננו רואים את כל מעשה השם הגדול מראש ועד סוף. כן, יש הרבה דברים שאין לך שום אפשרות לראות את הטוב שבהם. אבל זה בינתיים. אבל כשיאיר האור של הכלל הגדול והופעת הקודש תבריק על הנשמות להקשיב את כל השם בכל מעשיו, אז יבורך שכל נקודה של המציאות היא אוצר מלא טוב, וכל חלק היותר קטן מהזמן הוא הערה של הטוב והחסד העליון, היוצא מאור פני מלך חיים, הודו לשם כי טוב, בכל הופעות מפעולותיו ביחס אל המציאות התפשטותה. כי לעולם חסדו ביחס לכל המאורות אשר נהיו בכל חליפות הזמנים, מנעים שבהם עד המרור שבהם, הכל הוא ביחד בעיקת אור חסד עולם, כי לעולם חסדו. זאת אומרת ש... הודו לשם כי טוב, שכל נקודה במציאות היא טובה, וכי לעולם חסדו על כל התהליכים שעברו במהלך ההיסטוריה. בסוף. כשאחרי ההופעה של האורה האלוהית על היקום כולו, אחרי שיתוקן כל המצוי בכל מילואו. כשהכל יהיה בסדר. כן? מה זה הכל בסדר? אז אתה יכול לצייר את זה בכל מיני אופנים, כשהכל יהיה בסדר. ואז מלא גם כל הקוסמוס מצטרף אל הכרה הזאת, ממילא גם תוכל להתבונן על כל חלקי המציאות ולומר הודו לשם כי טוב. כן. באיזה תקופה הזאת? כשהכל יהיה בסדר, אז אדרבה, אז נאמר הודו לשם כי טוב. כן, מה אתה אומר? לא להשם, אלא לשם. לא, אני אסביר, יש מה שנקרא משה מוציא וחלב מכניס. כן? משה מוציא, זאת אומרת, אותיות מם שין ה, גורמות שאומרים את האות הגרונית. למשל, כי מהשם אישה לאיש, מהשם, נכון? אז מם, או האות שין, או האות ה, זה מוציא. וחלב, וו, כף, למד, בית, מכניס. נכון? למשל אומרים, מה? מי קשם? קשם, כן, קלב, כן. נכון. יש קצת יוצא מן הכלל. למשל, הודו לאדוני, לא, הודו לאדוני האדונים, דווקא שם אומרים לאדוני, לא לאדוני. אבל בעלינו אומרים, עלינו לשבח לאדון הכל. יש כמה יוצאים מן הכלל. לא אומרים השם בבליציון. ואני. מה? דה דוני. לא, יקרה דה דוני. לא דה דוני. נכון. מה אתה אומר? סליחה, עצרתי אותך. הודו לשם. הודו לשם, לא לשם. הודו לשם. כן. זה, בשביל זה צריך ללמוד את מה שהרב יאמר. כן? במיוחד שאתה יודע בוודאות שיש פירוש של הרב על הפסוק הזה. עוד לפני הפירוש. אבל יש לנו כלל שקיבלנו מרבותינו, שכדי לדעת מה התורה אומרת, צריך לקרוא את התורה. כדי לדעת מה הרב קוק אומר, צריך לקרוא ברב קוק. בסדר? טוב. ואמרו שיינו אלוהי ישיינו וקבצנו והצילנו מן הגויים, להודות לשם קודשך, להשתבח בדלתך. אבל בפשטות, עוד לפני הפירוש, הכוונה, הודו לשם כי טוב כולם חזו, זה כשהכל יהיה בסדר. עכשיו, אז מה עושים עכשיו? עכשיו, הושיענו אלוהי ישענו. בגלל זה, בגלל שיש לך לאן להגיע, כיוון שאתה רוצה להגיע למצב שאתה יודע שאז תוכל להגיד הודו לשם כי טוב, לכן עכשיו זה נותן לך מוטיבציה שתפנה לשם להיוושע. זה משהו של ואימו. בסדר? הבאת הקודש יוצאת עם מכללותה של האומה, היודעת נאמנה שהישועה הגמורה כוללת כל הישועות כולם, להיחיד לרבים, לכלל ולפרט, בעולם הזה ובעולם הבא, הכל כלול בידיעת השם אמת. אלוהי ישראל, צור עולמים ברוך הוא. ושהערת הידיעה הזאת בתוכיותה של כנסת ישראל ומפעלה המשפיע בכל העולם כולו, תלויה היא בשלמותה הגמורה של האומה, שתהיה כולה מקובצת בארצה ומוחדת ברוחה על ידי זה שלא תהיה עליה שום שליטה להשפעה זרה של כל עם ולשון, רק אז יוכל התוכן האלוהי להיות מתגלה בה ויתו המקודשים, ויוכל אז להעיר בהבקתו את כל מחשקי עולם, להביא את הכל לידי ישועת העולמים האמיתית, ואמרו, הושיענו, אלוהי ישענו, קבצינו והצילים מהגויים דוד שבקודשך להשתבח בדעתך. הלאה. בוא, מה? זה המצב של היום שמה? שמה היום? שאנחנו מה? לא שומע אותך. אנחנו עוד לא בארצנו לגמרי. אנחנו באופן חלקי בארצנו. יש לך בטח בן דוד בארצות הברית. כן? או בצרפת. או ברוסיה. אז אם כן, זה עוד לא ישתלם. אבל מה שזה אומר, שזה הכרה כזאת. אי אפשר להגיע למצב של מה שתיארנו כאן, יראם הים ומלואו, השם מלאך וכל הדברים האלה, והודו להשם כי טוב, כי עולם חסדו, בלי שקודם כל נשיב את האומה אל ארצה. ולכן, בגלל זה, ואמרו, הושיענו אלוהי ישענו וקבצנו והצילנו מן הגויים, להודות לשם קודשך, לשבח בדעתך. הלאה. ברוך השם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם. ויאמרו כל העם, אמן והלל לשם. בסדר? איפה זה, מאיפה הפסוקים האלה שאנחנו קוראים אגב? מדבריהם. כל הפסוקים האלה זה תיאור של דברי הימים, שמה שאמר דוד בשעה שהוא העלה את הארון לירושלים, אני לא טועה. אז הוא אומר הרב, ברוך השם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם, ויאמרו כל העם אמן והלל לשם. דעת השם אלוהים אמת שהיא נטועה בכנסת ישראל, מקדושת נשמתם וצור מחצבתם, היא מפולשת באורה לקראת ברכת השם העוברת דרך כל העולמים, אינה מזנחת את כל ברכת העולם, אינה מניחה את כל בריאה שלא להיות רוויה מלשד הברכה העליונה, ואינה מפרידה בין העולמים, בין העולם הזה לעולם הבא, היא יודעת שמכל חיי העולם הזה ומכל מפעליהם המעשיים לוקחים אור זרוע לעולם הבא, והעולם העליון מתברך גם הוא מברכותיו של העולם התחתון ביסוד קדושת החיים, המקודשים במצוות השם, במצוות השם המעשיות, שהן הינן עמודי כל העולמים ויסוד קיומם, והן הן הינן הנותנים את החשיבות הנצחית לחיי העולם הזה, ולהוקרתם בצירופם לחיי העולם הבא. והתהילה האלוהית המושגת לחיים בחיי העולם הזה, היא מתחלת מהוקרת החיים הזמניים ביפעת מגמתם, יפה שאחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, וכל חיי העולם הבא. ועל כן לא אמיתי הלויה ולא קורד ידומה, ואנחנו מברכים המטב דולם, הללויה, ברוך השם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם, ויאמרו כל העם. לא רק יחידי הסגולה המתעלים מעל כל חיי העולם הזה ונפרשים בהם, אלא כל העם, הגוי כולו, בתור גוי קדוש, המקשר את חייו החומרים עם חיי הנצח על ידי קדושת התורה והמצוות, אמר, אמן, בהכרה של אמנת הדברים הנצחיים והקדושים הללו, והלל לשם על חסדו הגדול, להאיר את אפלת החיים, גם בתכונתם החומרית, באורות קודשו לנצח, אמן, והלל לשם. כן. להסביר? מה, זה לא ברור? טוב, בואו נראה. נאמר, ברוך השם, אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם. מה זה עולם וזה מה זה עולם? מן העולם ועד העולם, פשט הכתוב בעברית תנכית, הכוונה לנצח. נכון? אבל חז"ל כבר הסבירו שזה עולם הזה ועולם הבא. שהיו בבית המקדש, היו, כשבמקום לענות אמן, היו אומרים ברוך השם מן העולם. מי שקלקלו המינים ואמרו אין העולם אלא אחד, התקינו לומר מן העולם ועד העולם. כן, ככה נהגו במקדש, היו ברוך השם מן העולם ועד העולם. עכשיו, מה זה אומר הדבר הזה? שיש תפיסה של אחדות מונותאיסטית, בתוך ההכרה של בני ישראל. עד כאן ברור? עכשיו, מה האחדות הזאת? האחדות היא אחדות בכל מיני מישורים. אחד המישורים שהרב מסביר באורות, זה שהאומה כולה היא מאורגנת על ידי כל המעמדות שבה, החכמים והטיפשיים, העשירים והעניים וכו', כדי להוות כלי לקודש. בעצם החידוש של עם ישראל בתור אומה, זה שלא רק אליטה שייכת אל הקודש, אלא האומה כולה, כל האומה בכללה היא גילוי של הקודש. בסדר? עכשיו, זה גם נובע מהתפיסה היותר כוללת של אחדות בין עולם הזה לעולם הבא. כלומר, יש כל מיני מעגלים של אחדות שהרב מצביע עליהם. מה? נו. לא, השאלה היא איך מגיעים לזה? מגיעים לזה על ידי שיש מציאות שכוללת את הכל. בסדר? למשל, אצל אומות העולם מאוד מקובל שיש קבוצת אנשים, אליטה, פילוסופים או אנשי דת או אנשי מוסר, שאתה יכול להגיד להם, הם דבקים באלוהים. מה עם המוסכניק? הוא לא שייך. הוא מתקן רכבים, הוא לא שייך לזה. ואילו תורת משה מלמדת משהו אחר, שדווקא האומה כולה על מוסכניקיה ופילוסופיה, היא מהווה מכלול שבו שורה שכינה. עד כאן מובן? עכשיו, המכלול הזה שבו שורה שכינה, זה יגרום אחר כך להתפתחות והתעלות. עד כדי כך שבכל בנייך לימודי השם. אבל זה שלב אחר כך. כן. אוקיי. אז אתה חולק על רש"י בפרשת ניצבים.
הרב עכשיו אמר שכל האומה...
מה? לא, אז אנחנו מהווים דגם לייצוא. אומר הרב קוק שמה, באורות. מתחילים אצלנו, אחר כך אנחנו עושים ייצוא. ואז האומות מחכות אותנו. כמו שכתוב בזכריה, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, גויים זה אומות, אומות שלמות, והיו לי לעם. כן? כלומר שאנחנו עם השם, יש עוד עמים שיהיו עם השם. בסדר? על ידי שמלמדו מאיתנו איך להיות גוי קדוש. למשל, אני זוכר פעם, התהלכתי ברחובות ירושלים, איפה שאני גר. ופתאום אני הרגשתי שלוקחים אותי, מושכים אותי לתוך מעגל של רוקדים. ולא רק אותי, אלא כל ישראלי שעבר, לקחו אותו והכניסו אותו למעגל של רוקדים של קאטה מקויה. מקויה זה יפנים שמאמינים שעם ישראל הוא הברכה שלהם וכו' וכו'. וגם עשו מעגל רוקדות. לקחו נשים, זה הכניסו אותם למעגל ורקדו איתם. אחר כך, אחרי הריקוד, הם אמרו, אנחנו רוצים שמדינת ישראל תעזור לנו לקדש את יפן. לא את היפנים, היפני הזה ועוד יפני, אלא את יפן, את האומה כולה. בסדר? וזה הרעיון שלהם. אחר כך, ותוך כדי שהם רקדו, הם גם זרקו הרבה ניירות צבעוניים, ועשו איזו הצגה, אחר כך כשהם גמרו את הכל, הם לקחו עשרות מטטים ותטעו את כל הניירות הצבעוניים שהם פיזרו ברחבת המשביר בירושלים. ואז ידעתי בוודאות שהם באמת יפנים. טוב, איך הם הגיעו לזה? שאל אותם. העסק הגדול, הגויים בדרך כלל מבינים יותר מהר מאיתנו מי אנחנו. זה אמר דוד המלך. אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, ואז היהודים יאמרו, הגדיל השם לעשות עמנו. למה היהודים יאמרו? כי הגויים יאמרו. הרי זה כלל גדול, אנחנו עושים מה שהגויים אומרים. אז כל בוקר אנחנו מתעוררים, אומרים, רגע, מה אמרו הגויים היום? הם אמרו, הגדיל השם לעשות עם אלה. טוב, אז הגדיל השם לעשות עמנו. ואפילו היינו שמחים. טוב, איפה היינו? זה, אז ברוך השם, אז עכשיו, אחרי כל המבוא הזה, אפשר לקרוא שוב את הפסקה או שזה בזבוז זמן? אפשר לקרוא שוב את הפסקה, אז בואו נקרא. דעת השם אלוהים אמת שהיא נטועה בכנסת ישראל, מקדושת נשמתם וצור מחצבתם, היא מפולשת באורה לקראת ברכת השם העוברת דרך כל העולמים. זאת אומרת, אנחנו כשרוצים לדעת את השם, רוצים לדעת את השם באופן ציבורי, לא רק באופן פרטי. או כמו שהרב אומר באורות, שבאירופה הפוליטיקה איננה מכירה באלוהים. איך היא אומר שם? אירופה נתייאשה בצדק מאלוהים, אשר לא ידעת הוא מעולם. ואז הרב מסביר, מה זה לא ידע אותו? שהישות הקולקטיבית אין לה קשר עם האלוהות. מה שאין כן היחיד, היחיד כן יש לו. והרעיון שיש קדושה לאומית זה רעיון ישראלי. מובן? מה שנקרא הסימפתיה האלוהית של הציבור, של הקולקטיב. אז זה מה שאומר כאן, שהדעה הזאת שהיא נטועה בכנסת ישראל מקדושת נשמתם לצור מחצבתם, היא מפולשת באורה לקראת ברכת השם העוברת דרך כל העולמים, אינה מזנחת את כל ברכת העולם. ברכת העולם. זאת אומרת, בדרך כלל, אצל הגויים, אתה צריך להחליט או עולם הזה או עולם הבא. או יותר נכון, או העולם או אלוהים. היה אחד ממייסדי אחת הכתות באסלאם, שאני לא זוכר את שמו, שפעם בנו שאל אותו, אבא, האם אתה אוהב אותי? וענה אותו חכם, כן, אני אוהב אותך. אבא, האם אתה אוהב את אלוהים? כן, אני אוהב את אלוהים. אז איך אתה אוהב אותי? ענה האבא, נכון, אתה צודק, עזב את בנו והלך למדבר. זאת אומרת, צריך לבחור, או זה, או זה. ואילו בישראל לא מבטרים על כלום. הכל כלול באהבה הכוללת הזאת. מה שאומר כאן, אינה מזנחת את כל ברכת עולם, אינה מניחה את כל בריאה, שלא להיות רוויה מלשד הברכה העליונה. ואינה מפרידה בין העולמים, בין עולם הזה לעולם הבא. בכלל, הביטוי עולם הבא הוא ביטוי מאוד מעניין. בדרך כלל אצל הגויים אומרים העולם האחר, או העולם שמעבר. אצלנו אומרים לו, העולם במצבו הבא, כפי שהוא עתיד להיות. אז אם כן, יש רציפות. כתוב, העולם הזה דומה לפרוסדור, והעולם הבא, טרקלין. פרוסדור וטרקלין הם שני חלקים של אותו בית. זה הוויה אחת. יש, גם. כן, זה גם. כלומר, הביטוי עולם הבא בחז"ל הוא בכוונה מטושטש, כדי לפתוח אותך אל העתיד. היא יודעת שמכל חיי עולם הזה ומכל מפעליהם המעשיים לוקחים אור זרוע לעולם הבא. הביטוי הזה לקוח מתהילים. אור זרוע לצדיק. נכון? מה זה זרוע? משהו שאתה תומן אותו באדמה, כי הוא עתיד לתת הרבה פירות. והעולם העליון מתברך גם הוא מברכותיו של העולם התחתון. כלומר, זה דו-כיווני. ויסוד קדושת החיים המקודשים, המקודשים איך? במצוות השם המעשיות. אני עושה מצווה מעשית, והמצווה המעשית הזאת יש לה השלכה גם על העולם העליון. כמו שאמרו במסכת אבות, דע, מה למעלה? מה התשובה? ממך. מה שלמעלה זה בא ממך. שהן הן הינן המצוות, כן? עמודי כל העולמים וסוד קיומם, והן הן הנותנים את החשיבות הנצחית לחיי העולם הזה ולקורתם בצירופם לחיי העולם הבא. מספרים שהגאון מווילנה לפני מותו בכה. שאלו אותו, למה אתה בוכה? הרי אתה הולך לעולם יותר טוב. אמר, כן, אבל שם אי אפשר לקיים מצוות ציצית בכמה פרוטות. ופה אפשר. כן. והתהילה, מה? הן, הן, זה, זה, זה. הן, הן, זה כמונה? זה, זה. זה עברית פשוט. עברית ספרותית. כי המצוות המעשיות יש להם חיבור לעולם הזה. שהוא עולם המעשה. אה? הן פחות מחוברות. והתהילה האלוהית המושגת לחיים בחיי העולם הזה, בחיים בחיי העולם הזה, היא מתחילת מהוקרת החיים הזמניים ביפת מגמתם, כלומר מזה שאתה נותן ערך לחיי העולם הזה. יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. ועל כן לא המתים יהללויה ולא כל יורדי דומה, ואנחנו נברכיה מעתה ועד עולם, הללויה. זאת אומרת, מחברים בין העולם הזה לעולם הבא, ברוך השם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם. ויאמרו, כל העם, מה זה כל העם? זה אותו רעיון שדיברנו עליו, שהקדושה לא מופיעה באליטות, אלא בכללות האומה. ויאמרו, כל העם, לא רק יחידי הסגולה מתעלים מעל כל חיי העולם הזה ונפרשים מהם, אלא כל העם. הגוי כולו, בתור גוי קדוש, מקשר את חייו החומריים עם חיי הנצח. אלופינו מסובלים, אין פרץ ואין יוצאת, ואין צווחה ברחובותינו, בנותינו כזוויות, מכותבות תבנית היכל, מזווינו מלאים, מפיקים מזן אל זן. מה זה? זה רווחה כלכלית, לא? בריאות, עוצמה. ועל זה נאמר, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוהיו. לכל העם, הגוי כולו בתור גוי קדוש, המקשר את חייו החומרים עם חיי הנצח, על ידי קדושת התורה והמצווה, אמר אמן. מה זה אמן? אמר אמן, ויאמרו כל העם אמן, בהכרה של האמנת הדברים הנצחיים והקדושים הללו, והלל לשם על חסדו הגדול להאיר את אפלת החיים. אנחנו מודים לשם על זה שהוא מאיר את אפלת החיים גם מתכונתם החומרית, באורות קודשו לנצח. כלומר שעל ידי המצוות המעשיות יש הערה בתוך העולם הזה שהוא חשוך, אומרת הגמרא במסכת פסחים, אמר ואומר החושך ישופני ולילה אור בעדני, אמרתי חושך ישופני בעולם הזה שדומה ללילה, ולילה אור בעדני לעולם הבא. אמן והלל לשם. טוב, עד כאן להיום. כן, בבקשה. מה השאלה?
אז הוא גם דמה את
הרצון
לילה.
העולם הזה בכלל לא לילה.
מה?
העולם הזה בכלל לא לילה.
אבל הוא מדמה את האנשים הפשוטים בעם ישראל בעולם הזה,
לא, הוא רוצה להגיד שכל העולם הזה הוא בעל ערך ולא רק האליטה שבו. אפילו האנשים הפשוטים. אני הייתי מוסיף אולי אפילו האליטות.
אבל זה לא קצת...
קצת מה?
לא קצת עושה דמיון בין האנשים הפשוטים
שהם... לא, אני לא ראיתי את זה פה. אולי במקומות אחרים, אבל פה לא. טוב, עד כאן להיום. שלום.